חדשות כל חי, השעה 8. בוקר טוב וחנוכה שמח, באולפן נדב ארבל. חקירת האירוע שבו הותקפו באלימות קשה שני ישראלים שנכנסו אמש בטעות לרמאללה, והמון ערבי זועם שזיהה אותם, הצית את מכוניתם והשליך לעברם אבנים. בחקירתם טענו השניים כי הם תכננו להגיע לקבר מתתיהו סמוך ליישוב חשמונאים, ולאחר שמישהו הסביר להם כיצד לנסוע, הם טעו ונכנסו לרמאללה. בשלב מסוים, כך סיפרו, הגיע המון שהחל להקיף את רכבם, להשליך לעברם אבנים והצית את מכוניתם. הם חולצו מהמקום בידי מנגנוני הביטחון הפלסטינים, והועברו לידי כוחות הביטחון. בסיום חקירתם שוחררו השניים, חסידי ברסלב, תושבי שילו ואלעד, לביתם. ללא דוגמה אישית, לאחר שראש הממשלה בנט המליץ ביום שישי האחרון לישראלים להימנע מטיסות לחוץ לארץ בעת הזו בשל וריאנט האומיקרון, המריאה משפחתו של בנט, רעייתו וילדיו לחופשה בחוץ לארץ ליעד שלא פורסם. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי נעשו מאמצים לשכנע את גילת בנט לבטל את החופשה, אך היא סרבה. ברשומה שפרסם בנט לאחר הסערה שעוררה ההחלטה כתב כי גם משפחת בנט כפופה בדיוק לאותם כללים שחלים על כלל אזרחי המדינה. אני מבין את הביקורת, אבל מאז יום שישי למדנו יותר על הווריאנט. התפשטות וריאנט האומיקרון בישראל. תוצאות הריצוף הגנטי של כ-45 חשודים לזן יחלו להתקבל מחר. עד כה אומתו רק שני מקרים בישראל. בתוך כך, בממשלה שוקלים לעודד התחסנות. בין השאר, הוצע לתת תמריצים למתחסנים וסנקציות נגד כאלה שלא התחסנו. בשורת התייעצויות שקיים ראש הממשלה נפתלי בנט, בימים האחרונים הפעלה הרעיון לחייב חיסונים במגזר הציבורי. עם סיום שבוע שיחות הגרעין בין המעצמות לאיראן, אומר ראש אמן היוצא, האלוף תמיר היימן, בריאיון נכתב העת לענייני מודיעין וביטחון במרכז למורשת המודיעין, כי ישראל הצליחה למנוע את ניסיון האיראנים להקות שורשים בסוריה. לדבריו, ישראל ביצעה סיכולים ושיבושים רבים של צירי העברת כסף ואמצעי לחימה. ארצות הברית מביעה חשש מאפשרות שרוסיה תפלוש לאוקראינה. מזכיר המדינה האמריקני אנטוני בלינקן אמר הלילה כי אינו יודע אם התקבלה החלטה רוסית כזאת, אך הדגיש כי אם פוטין ימצא את הסיבה לעשות זאת, זה יקרה תוך זמן קצר. הוא יזהיר כי אם אכן יתרחש צעד כזה, הם יטילו עיצומים כבדים על רוסיה שלא נעשו בעבר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר, הגשם מאחורינו, הבוקר בבוקר עדיין יתכנו טפטופים קלים, אך הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, מחר ובשבת קודש תורגש עלייה בטמפרטורות. עד כאן חדשות כל חי.
נר רביעי של חנוכה. חנוכה שמח, מכל חי. מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
בוקר טוב.
בוקר טוב, חנוכה שמח, איתי גדסי.
חנוכה שמח, מהדורת הבוקר, סוף השבוע, יום חמישי.
נר רביעי של חנוכה.
נר רביעי, עורך אותנו אבי גדיוביץ, מכנן שידור מוטי קופפר, ראש מחלקת האקטואליה אסתי פלד. אנחנו מתחילים עם שעתיים של כל מה שקרה השבוע.
באתי עם מעיל הבוקר, אתמול בלילה תכנך, היה כבר גשום, יממה סוערת. אבל
רגע, למה באת עם מעיל? לא הבנתי. מה קרה?
חשבתי החורף בעיצורו. אבל יממה סוערת בלבד.
שמעתי גם הצטיידת במעיל חדש.
כי תכלת, שמע, החורף משום מה מתמהמה מלהגיע, לא?
היה איזשהו מזג אוויר, אתמול היה גשם, נכון. אבל זהו.
זהו, חשבתי שבאמת החורף.
שבת אפשר ללכת עם ככה...
מי שרגיל ללכת, בוא נגיד עם חולצות קצרות, עדיין יכול ללכת.
כן. טוב, כל זאת ועוד בשעתיים שלפנינו, ואנחנו מתחילים.
מה יש כל כך הרבה על מה לדבר? שבוע שעבר לא היינו פה. ויש הרבה על מה לדבר.
ננסה לדחות את הכל עכשיו.
כן, אי אפשר להספיק הכל. אבל מה? תשמע, יש כמה דברים על הפרק דחופים ביותר. ביניהם בו, נכון שאנחנו כבר שנה שלמה פותחים כמעט כל תוכנית בענייני הקורונה, אבל לפני איזה חודשיים, אם אתה זוכר, שדיברנו ואמרת לך גל חמישי בפתח, אמרת על מה אתה מדבר, תקשיב, זה לא רק שזה בפתח, זה מחדל שוב של בנט, אבל זה בעיצומו כבר. מדברים על עוד מעט חוק חדש, שבנט, תקשיב, אבירי הדמוקרטיה והחופש הולכים להכריח כל אזרח בישראל להתחסן.
ואם לא, מה יקרה?
אם לא, מה קורה למי שעובר על החוק?
הולך לכלא אולי.
יכול להיות. יכול להיות, הכל פתוח, שתבין. יש מצבים, עכשיו בקורונה, תקשיב טוב.
לא, דרך אגב, זה היה בצחוק שאמרתי לכלא, כן? עוד רגע אני...
אני לא יודע, קודם כל אני לא יודע.
לא, עוד רגע אני אקבל התקפות מכל אלה ש...
אבל אתה תגיד לי מה קורה למי שעובר על החוק. לא. ברגע שהולכים לעשות את זה ככה.
קבל כנס.
דבר שני, רגע.
מי שנוסע נגד כיוון התנועה, מה הוא מקבל? 500 שקל?
אין בעיה. כנס, 5,000. אבל תראה איך הם בחו לפני כן. כשרק בתקופת השלטון הקודם של ביבי, על כל פיפס שלו, על כל איזו החלטה קטנה, על לעקוב בטלפון הנייד אחרי אנשים.
איכוני השבק, מה שנקרא.
חבל שאין לנו פה, אם אפשר למצוא הקלטה של יאיר לפיד, או של ניצן הורוביץ, שר הבריאות.
יאיר לפיד אמר בזמנו, זה קץ הדמוקרטיה. איכוני השבק, שהוא הצביע עליהם עכשיו בעד.
בוודאי שהצביע בעד.
לא רק הוא, דרך אגב, ניצן הורוביץ.
ניצן הורוביץ, שר הבריאות, יזם את זה. הוא העלה את ההצעה. הצביעות חוגגת, הצביעות במיטבה. אבל אם אנחנו כבר בענייני קורונה וצביעות...
אבל אני לא מבין מה אתה רוצה. זה ממשלה, ממשלת השינוי.
לא, אני אגיד לך, אני חושב...
ממשלה חדשה, ממשלה זה לא ביבי.
נכון, אבל יש הוראות, שנייה, יש הוראות שנותנים לציבור, יש הוראות פרטיים.
בדיוק.
למשל, חד פעמי, נכון, נתנו גזרות על כולנו, לכולם היום קשה לקנות חד פעמי. כל התמונות שאתה רואה מישיבות הממשלה, אצל כולם, אחד פעמי חוגג שמה. למה? כי זה לא
החשבון. זה לא עולה להם כסף, זה עולה לנו כסף.
יפה מאוד. הוראות חדשות. ראש הממשלה מבקש אל תצאו לחול. אזרחי ישראל, הקורונה פה, גל חמישי בפתח, אל תצאו לחול. מה קורה בפועל?
מה קורה? לא יודע. לא יוצאים. לא יוצאים לחול, נכון?
30% מאזרחי ישראל כבר ביטלו את התוכניות שהיה להם, אבל אשתו של בנט, של ראש הממשלה, והילדים שלו, כרגע בדרך לחול. איך אתה מסביר את זה? תגיד לי.
מי? אתה מדבר על שרה נתניהו? לא. על מי אתה מדבר? לא הבנתי. על אשתו של נפתלי?
אני מדבר כן, עם שרה נתניהו.
היא כן טסה לחול? נראה לי שהיא לא סופרת את בעלה, ואם היא לא סופרת אותו, אז למה שאנחנו נספור אותו? אני באמת טועה. אבל זה לא היה אמור לקרות, תאונה כזאת שאתה ממליץ, אתה ראש הממשלה, ואתה ממליץ האזרחים שלך, אל תטוסו לחול, כי אפשר להידבק שם בקורונה,
ואתה בעצמך... אם אשתך והילדים לא שומעים בקולך, למה
שאתה... כנראה שאתה לא שווה כלום, כן. זה מוזר. אבל תשמע, יש נקודת אור בעניין הזה, שבנט יכול להתנחם שהפרשה הזאת לא תוריד אותו במנדטים. כבר אין לו כאלה. טוב.
ספין, משוחרר תמונת ספין. אתה שומע?
כן, יש פה איזה תקלה במיקרופון משום מה, אבל...
שומעים אותי או לא שומעים אותי?
משהו קופץ, מדי פעם שומעים.
מדי פעם. שמע, אבל תראה מה זה ספינים, יועצי התקשורת עובדים שעות נוספות. ראו שישר, בנט, מאז שהוא נבחר לראשות הממשלה, עוד לא היה דקה בבלפור. אתמול הראשונה...
בגלל הסיפור, כן, הוא הגיע לבלפור להצטלם.
שוחררה תמונה שלו, כמו אורח, באמת, כאילו שאתה בא לזה
משהו. ישב על הספה, הצטלם והלך.
הצטלם והלך. העיקר הוא נמצא בבלפור.
אומרים שישרו שם 38 מיליון שקלים שיפוץ. מעניין שפתאום הכל זה טוב.
וזה עדיין לא הסוף.
אז הוא מתרגל, מה אנחנו מוכרים כל הזמן? זה הממשלה החדשה. הכל בסדר שם, מבחינתם הכל רגיל. טוב, עוד חלק מהדברים. אז אמרנו כבר שגילת בנט טסה לחול, והאזרחים במדינת ישראל מתבקשים לא לטוס לחול. אבל יש עוד כמה נושאים. נושא אחד שהוא מבחינתי מאוד מאוד חשוב שקרה השבוע, והוא ביקור הרבנים, או אני לא יודע אם זה ביקור, אבל פגישה די היסטורית אפשר לקרוא לה. ולמה היסטורית? כי לא מקובל שאדמו"רים או רבנים, עולים לפוליטיקאי, אפילו לא חרדי, דרך אגב, אם יש פגישה עם אריה דרעי או ליצמן, לא יודע, גפני.
ממתי ראית
את האדמו"ר מוויז'ניץ? נכון, לא ראית את רב חיים עולה אליו או אדמו"ר, נכון? אריה דרי מגיע לאדמור ויז'ניץ, כמו שהיה לפני איזה שנתיים, לא משהו כזה. אבל לא להפך. אבל עכשיו, בתחילת השבוע, הגיעו גדולי האדמורים, האדמורים ויז'ניץ, סטריקו ועוד.
ראש ישיבת מיר, אם אני טועה.
נכון. לפגישה אצל יועז הנדל. והפגישה נסובה על נושאים של ועדת הרבנים, כל השינויים בקומות הקשרות, לא, זה פחות הנושא מבחינתי, כן? הנושא הוא עצם הביקור והיחס של כבוד השר יועז הנדל, העגלה המלאה, הוא העגלה המלאה.
אין בעיה.
שנייה, שנייה, לא, אוקיי, הוא נו. אומר לרבנים, כן, שהוא תחצה. העגלה המלאה, אני חייב להשמיע את זה, לא, לא.
אוקיי, רגע, הוא אומר שהוא העגלה המלאה, נו, נו. לא, איפה הביקורת שלך?
אתה מקבל...
הביקורת שלך היא עליו?
חד משמעית.
על השר?
חד משמעית.
תגיד לי,
תגיד לי מה אתה...
למה באת לשם? למה רבנים צריכים לבוא לכנסת? לאן הגענו? בשביל מה יש חברי כנסת? בשביל מה יש נציגים? בשביל מה יש ועדת רבנים לענייני תקשורת? אני לא מבין. אתה הולך לוקח את גדולי הרבנים במדינת ישראל, לוקח אותם למקום שלא סובלים אותם שם, למקום, לממשלה חילונית שמתנהלת בדיוק נגד החרדים, ואתה נכון. מצפה, ומה, אז מה אתה מצפה? אני לא מבין, מה אתם יוצאים עליו?
אני אגיד לך משהו.
הבעיה היא במי שהביא את הרבנים לשם.
קודם כל...
אני מעולם לא ראיתי קבוצת רבנים כל כך גדולה, מכובדת, הכי מכובדת במדינת ישראל, לציבור החרדי, לא רואה אותם מגיעים למסתובבים במשרדי הממשלה. ועוד על מה? על משהו... איפה, תגיד לי, איפה החברי כנסת שלנו?
מה זאת אומרת?
יש לנו איפה? נציגים, יש אנשים שמטפלים בכל הבעיות שאמורות להיות בכנסת, לקחת איזה ועדה חשובה ככל שתהיה, ולדלג על כל הפוליטיקאים, לדלג על כל חברי הכנסת, ולהביא את הרבנים לשם, שהרבנים יתבזו, וכל העולם רואה את הביזוי הזה, ואחרי זה, על מי אתה יוצא? על השר? תצא על מי שהביא אותם לשם.
לא, זה לא
קשור. אני חושב שזה שערוריה ממדרגה ראשונה. רבנים לא אמורים לבוא למקומות האלה. הפוך בדיוק.
אני לא חושב שזה קשור. אני אגיד לך למה, יכול להיות שרבנים לא צריכים להגיע למקומות האלה, ודיברנו על זה שזה אירוע חריג, דרך אגב מתקנים אותי כאן שכבר בעבר האדמור מביז'ניץ הגיע לנתניהו, לבלפור, ובאמת נכון.
באיזה נושא? ומעולם, יכול להיות שהוא הגיע, אני לא סותר.
הסטטוס קוו וחוק הגיעו.
אבל לא יכול להיות, לא יכול להיות שהגיע קבוצה אדירה, ענקית של רבנים,
נכון.
דוחפים אותם למקום, אתה לוקח, אתה יודע מה? זה מזכיר לי את שתי אלה אתמול, שנסו לשתי החבר'ה...
רגע,
לא, כי זה עוד מעט תגיע לזה, אבל זה מזכיר לי את אותם שתי חבר'ה שנסו לרמלה, ואז הם מתעצבנים.
רגע, בוא, אני רוצה...
למה הולכים לעשות להם שם, כי אם אז הולכים לשחוט אותם, מה אתה רוצה?
אני רוצה לשמוע קטע מהפגישה.
שוב, אני מאוד מעריך את זה שבאתם, אני יודע שעשיתם מאמץ, ואני מכבד את זה, והאדמו"רים, הרבנים שכאן, אני מניח לא מכירים אותי, אבל אני לא נוהג למרוח דברים. יש, אני רוצה לסייר לכם את תמונת המציאות, כי אני שומע פה הרבה דברים ואחרי זה אני אתייחס גם לחלק מהאמירות. קודם כל, אנחנו במציאות היום שרבים מהחברה החרדית מחזיקים שני טלפונים, טלפון כשר וטלפון לא כשר. ב', אנחנו נמצאים במציאות שבה לפחות 50% מהחברה החרדית מחוברים לאינטרנט. אתם רוצים לתמון את הראש בחול, זה בסדר, אבל זו המציאות. זה המספרים שיש לנו, אנחנו מכירים אותם. אי אפשר להתכחש לזה. אתם רוצים למצוא איזה פתרון, זה בסדר. וג', ופה אנחנו מגיעים לעצם הפולמוס. אני, אין לי בעיה עם התפיסה שלכם.
זה עצם הפולמוס, פה הנקודה. תקשיב.
אני חושב שחשובה, שאתם לא רוצים שאנשים ייפגעו מהתוכן שעובר באינטרנט או בטלפונים, אני חושב שזה חשוב, ואמרתי לכם, גם אני, בניגוד למה שאמרו פה כמה, אני לא חושב שילדיי, אני דואג להם פחות מאשר אתם דואגים לילדיכם וכן הלאה. תאמינו לי שאני דואג להם אותו דבר. הזכירו את החפץ חיים, אני המשל של העגלה הריקה והעגלה המלאה, אני מרגיש שאני עגלה מלאה לגמרי. מרגיש נוח מאוד לשבת איתכם, מכבד אתכם מאוד, אבל מרגיש נוח מאוד לשבת איתכם, ולומר לכם שאני דואג לילדיי כמו שאתם דואגים לילדיכם.
בסדר, בסדר, זה מה שיש לך לצעוק עליו, העגלה מלאה. רגע, הוא לא צודק, רגע, הוא לא צודק, הוא לא צודק שחצי מהציבור נמצאים עם שתי מכשירים? אל תעצום עיניים, אל תעצום עיניים ותגיד את האמת.
אז אני אגיד לך ב-20 שניות. הדיון על עצם הוועדה או על הדברים האלה לא רלוונטי בכלל לנושא.
יפה,
שנייה,
יפה
לא
מאוד.
רלוונטי
אז
בכלל
כל הדיון
מבחינתי.
למה הם באו לכנסת.
יפה.
ריבונו של, אל תבואו לשם.
למשרד
זה לא מקום לרבנים. אגב. זה לא מקום לרבנים. בשביל זה שולחים,
רגע,
לשם האנשים שהיו נציגי ציבור, שזה חברי כנסת, חרדים, הבעיה, בני תורה, משלנו.
אני אסביר, אני אסביר לך. קודם כל, אתה צודק שעבודה פרלמנטרית סטנדרטית ויומיומית עושים חברי הכנסת והנציגים החרדים. אבל לאותם רבנים ואדמו"רים הייתה מטרה להראות לשר התקשורת ולציבור כולו שהנושא הזה כל כך חשוב, שאנחנו עולים לרגל, שר תקשורת חילוני, לא חובש כיפה, כדי להבהיר לו את ה...
על מי זה בדיוק עושה רושם?
מה זאת אומרת? להבהיר
על מי?
לכולם.
עליך ועליי. על מי זה עושה רושם? הפוך. עליי זה עושה רושם.
שהנושא הזה הוא מאוד מאוד חשוב.
מזה. ואז אתה אומרת שאתה מביא את הרבנים, אתה עושה צחוק מהרבנים. אתה מביא אותם לגובה הרעיות. אני לא מבין אותך. זה בדיוק הפוך.
טוב, נמשיך את הדיון.
אגב, אבל באמת זה דומה מאוד 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 לאותם שתי חבר'ה שנכנסו אתמול לרמאללה וכמעט עשו בהם לינץ', שתי חבר'ה חרדים, צריך להגיד את
לא
זה.
לא חרדים כל כך.
חרדים, אחד כן. גר באלעד, אחד גר ב...
שילה.
כן, חרדים, כן. למה לא? נכנסו, תגיד לי איך הם הגיעו לשם? בחיית איתי, איך הם הגיעו לשם?
בקורקינט, מאיפה אני יודע?
לא, זה משגע אותי, את כל המדינה יכלו לשגע.
בוקר טוב לחבר הכנסת אלי כהן.
בוקר טוב וחג שמח.
שר המודיעין לשעבר.
עם מה נתחיל? בוא נתחיל. הוא היה שר המודיעין, אתה היית שר המודיעין. ספר לנו דברים שמותר לספר במסגרת שיחות הגרעין שנפתחו עם איראן, עד כמה איראן היא איום קיומי על מדינת ישראל, עד כמה היא קרובה לפצצה גרעינית.
תשמעו, אני אגיד לכם שבזמן שאנחנו כאן מדברים אצלכם בתוכנית, במהלך השבוע האחרון התקיימו שיחות הגרעין בווינה, שבכלל כפי שאתם אמרתם, זה איום המשמעותי שיש על מדינת ישראל מבחינה ביטחונית. וערב אותם שיחות גרעין, מה עושה לפיד? נופש בפריז. נשמע לכם הגיוני? נשמע לכם סביר שערב הסוגיה המשמעותית ביותר, ששר חוץ נדרש לפעול בזירה הדיפלומטית, וממש בכמה ימים לפני זה, אגב, בזמן שהם אומרים גם לא לצאת לחוץ.
אתה חושב שמאז בנט המצב שלנו עם איראן החמיר, נהיה סכנה יותר גדולה?
בטח, קודם כל שאתה...
הוא אומר לך לא לוקחים את זה ברצינות, הוא טס לפריז, מה אתה רוצה? למה שהעניין הזה ילך אחורה?
אתה יודע למה? הם חדלי אישים, הם לא מסוגלים, הם קושרים בנושא הזה את גורלנו בארצות הברית, שארצות הברית, סליחה, שארצות הברית היא הידידה הגדולה ביותר שלנו, אבל יחד עם זאת, ישראל היא זאת שנמצאת הכי קרוב לאותו יום, ולכן אתה רואה את בנט מגיע לביידן, מתרפס בפניו.
אבל בנט אמר שיש לו כבר רמת קשר חברי עם ביידן ברמה של להרים טלפון.
מה זה? בשביל זה אתה רואה את התוצאות? שנדברים על הקמת קונסוליה פלסטינית בירושלים, בזה שמגבילים את הבנייה, בזה של הנושא של שיחות הגרעין, אתה רואה שאין את ארצות הברית ששמה איום מפורש, בזה שאתה רואה שמדינות מפרט, שבמקום שהתקרבו יותר למדינת ישראל, מרחרחות מה קורה באיראן, אני בסוף היום מאמין שאתה נבחן במעשים. ואני רואה שבתקופה שלנו היה גם את הקמת השגרירות בירושלים, גם את הריבונות ברמת הגולן, גם ארבעה הסכמי שלום. אני אומר לך שממשלת בנט לפיד היא ממשלה מסוכנת. אחד הדברים שאני בתור שר מודיעין וחבר קבינט הייתי מודאג, זה שהסוגיות הביטחוניות בקבינט עובר לעיניים של בנט ולפיד. ואני ישבתי עם בנט בקבינט, אני אומר לכם, הוא ילדותי, היינו יושבים בקבינט, מסכמים דברים, פה אחד, אולי אומר דבר נגד ההחלטה, בתקשורת בשביל לקבל ככה כמה כותרות, היה הולך ואומר דברים אחרים, והייתי משתובב, למה לא אמרת אותם בדיונים, זה מה שאתה אומר, למה לא נשמע את הנגד, הוא אמר את הדברים אחרים. והנה אני אומר גם לכם דבר אחד, אנחנו העברנו להם את המושכות של ניהול המדינה, שלאיראן אין פצצה גרעינית, במידה ובמהלך החצי שנה האחרונה, מאז שאני לא חבר קבינט, יש התקדמות, אנחנו ניתן להם גיבוי מלא לפעול צבאית.
יש התקדמות? אתה יודע להצביע על משהו אחד שיש התקדמות בחצי שנה האחרונה?
לא, אני לא יודע, מכיוון שבחצי שנה האחרונה אני לא חבר קבינט, אבל אני יודע שבזכות המאמצים שלנו, בזכות המדיניות שהוביל ראש הממשלה לשעבר נתניהו, אנחנו הצלחנו למנוע מאיראן גרעינית, הצלחנו לקדם את הסנקציות, הפכנו את הסוגיה הזאת לסוגיה בינלאומית, ולא רק לבעיה ישראלית. עכשיו, מה קורה? מכיוון שאתם רואים שהם לא מאמינים בעצמם, בערב השיחות הכי משמעותיות, שתבינו של שר החוץ, שזהו לא רק אמור ללכת ולהצטלם, ולשתות איזה, לא יודע מה, שמפניה, לא יודע מה, מה שותים, לא באותם קוקטיילים. אז הוא גם לא מאמין בעצמו. ולכן, אנחנו בהחלט, אני אומר לכם, אני בהחלט מודאג שהחברים האלה נמצאים בקבינט, וככלל, אתם רואים שחיקה במעמד המדיני של מדינת ישראל. אני הייתי בעולם, הייתי יחד עם נתניהו, מדינת ישראל היא מעצמה, מעצמה אזורית, אבל אתם רואים את בנט, שאין לך את התמיכה הציבורית אתה לא מסוגל להביא את זה.
אני חייב להוסיף, ההבדל הקטן, אחד מההבדלים, בין בנט לראש הממשלה לשעבר נתניהו, כשהוא היה בכותרות העולמיות, אז דיברו על ביבי נתניהו האיש, מה הוא עושה, על איך הוא מקדם את מדינת ישראל. עכשיו בנט גם עלה לכותרות, על זה שאשתו נוסעת לחול, בזמן שהוא קורא לאזרחי מדינת ישראל לא
לנסוע. אתה טוען בעצם שאין לו אפילו תמיכה בבית, העניין של ראשות הממשלה.
אתה יודע, רוב אני בטוח המאזינים שלכם, רוב אזרחי ישראל, אנשים שמכבדים את המנהיגים, שומרי חוק, שומרים המלצה כזאת, אז אתה יודע, מכבדים את ההוראה. אני יודע כמה אנשים איבדו את הפרנסה שלהם כתוצאה מההחלטות ומההנחיות וביטלו את החופשה. אבל אתם רואים מן הצד השני, שבאמת, אני אומר, איבדו את הבושה. אנחנו רואים את בנט, אתה יודע, שעשה עונה התחילות. גם בדוגמה אישית, גם בדבר הבסיסי ביותר, אבל כל זה נובע, אני אומר לכם, בנט הוא חד טעמי. הוא יודע שאין לו לאן לחזור. הוא מכיר את זה. הוא יודע שברגע שסיים את התפקיד גם להערכתי, הוא גם לא ימשיך להיות שר הפנים. או כל תפקיד אחר.
אני רוצה להתקדם איתך לעוד נושא בעקבות מה שאנחנו רואים אתמול ושלשום עם עדויות של ניר חפץ במשפט נתניהו. איך אתה חי עם זה אחרי מה שראית אתמול?
אני חושב שאחד הדברים הבעייתיים ביותר, ואני מסתכל מעבר לעדות של ניר חפץ, זה איבוד אמון הציבור במערכת המשפט ובפרקליטות. וזה אחד הדברים החשובים ביותר בדמוקרטיה, ולכן מה שבעיניי צריך היה קודם כל לעשות זה באמת להפסיק את המשפט. כמה אתה רואים מלכתחילה שתיק 4,000 הוא על עבירה, ואתה יודע, אני בעבר הייתי גם שר הכלכלה והתעשייה, הייתי אחרי גם על תחום החדשנות, הייתי אומר, זה סטארט-אפ משפטי שלא היה כמוב. אחרי שאתה שומע את העדויות, ואחרי שכולנו יודעים כמה מאות מיליוני שקלים הושקעו, באותם חקירה, בכמויות של מאות עדים, בעדי מדינה, אחרי שאתה רואה את כל הפרסה, אחרי שאתה רואה צד אחד...
עשרות חוקרים ועשרות ומאות מיליונים, העלות של החקירה הזאת.
ואתה אומר לעצמך, צריך ועדת בדיקה למשטרה, לפרקליטות, ואני אומר דבר אחד, יכול להיות שנעשו דברים תקינים, אנחנו יכולים שיש הרבה דברים שנעשו בצורה לא תקינה, מתוך מטרה להחזיר את אמון הציבור. מדמו לעצמכם, אם זה מה שקורה, אם חקירה של ראש ממשלה, אם ניר חפץ, שיודעים שניר חפץ זה אחד שבעתיד יכול לדבר ולפתוח את הפה, מה קורה לאדם מן הישוב? מה קורה לאחד שאין לו את הנגישות התקשורתית? מה קורה שלא נמצא בפרופיל ציבורי גבוה? ויש כאלה אלפי אנשים מדי יום. ולכן לטובת זה אנחנו צריכים לבוא ולחקור את הסוגיה הזאת ולעשות בדק בית, כי מה שקורה... עם כל האקטיביזם השיפוטי.
מה זאת התרבות הזאת של להקליט, איך בחוק אפשרי שעוזר ראש ממשלה, יועץ ראש ממשלה, מי שזה לא יהיה, איך זה בכלל טכנית אפשרי שהוא יכול להקליט אותו? כל כך הרבה זמן, ולאורך כל כך הרבה זמן.
מה הבעיה?
זה בהחלט, אתה יודע, ש...
זה לא אמור להיות משהו פלילי? זה כמו בגידה במדינה?
בין שני אנשים אני יודע שאפשר להקליט, אני אגב לא דואג בקטע הזה להקליט אף אחד,
לא אתה, אבל אני...
כדאי שתקליט, אני ממליץ לך, כדאי מאוד להקליט, כל אחד צריך להקליט את עצמו.
הפוך.
בגלל שלך תדע, במדינה הזאת תופרים תיקים.
ינקל, אני אומר הפוך, אני מניח שאתה חבר הכנסת אלי כהן, יוצא מנקודת הנחה שרוב הזמן אתה מוקלט, לא שאתה מקליט.
אני יוצא, אתה יודע, אני תמיד בנושא הזה, אין לי מה להיות זהיר בדבריי, אבל אתה יודע, אדם צריך להיות זהיר, אבל לכן בעיניי כל הנושא הזה של מפעלי הקלטות, דבר לא ראוי, דבר רציני, במיוחד לא לגיע אנשים שנמצאים במשרת אמון, אבל אני רוצה לומר עוד משפט אחד, גם בהקשר של התחנה שבה אנחנו מדברים בסוגיה של הפרקליטות. הנפוטיזם הגדול ביותר נמצא בפרקליטות. מה שבעיניי צריך להיות ולראות, שאתה יודע, במשרד המשפטים, הוא תמיד זה שמדבר על מתן שוויון הזדמנויות, על פלורליזם, אבל זה לא נוגע אליהם. אני הייתי מצפה שאני מגיע למשרדי הפרקליטות, הייתי מצפה לראות שם חברים מהמרכז, אנשים מהפריפריה, הייתי מצפה לראות פרקליטים חילונים, והייתי מצפה לראות פרקליטים חרדים.
שמע, חנוכה היום, לא פורים. חנוכה היום, אני רק מזכיר לך, לא פורים.
לא, אז אני רוצה לומר לך, נכון, אנחנו בחנוכה, אבל אני אומר לך, אנחנו נחזור. אני מקווה שזה לא ייקח כל כך הרבה זמן, וזה חלק מהדברים שאנחנו צריכים לתקן. בשים לב מה אני אומר. אני אומר שוויון הזדמנויות. אני אומר לשקף את החברה הישראלית בפרקליטות, ולא רק מצד אחד כפי שהיא נמצאת כיום.
הבעיה היא שכשאתה אומר אנחנו נחזור, אתה יודע מי הולך להתעורר אז. מישהו שישן כבר חצי שנה. אדון מנדלבליט.
לא, הוא כבר לא יהיה, הוא בפברואר מסיים, הוא לא...
אז כן, אז אני אומר, שם צריך לפתוח את כולם, ושם צריך לתת ייצוג לכולם, ואלה שמדברים על נפוטיזם וכן הלאה, לא רואים את הנמישה.
אני מאחל לכם בהצלחה, חבר הכנסת אלי כהן, בעזרת השם שתחזרו, אני לא יודע אם ללכת לכיוון של דודי אמסלם, שמה נדרוס אתכם וכל זה, אבל, אבל שיהיה שוויון, אמרת שוויון, כן, אתה מדבר בשפה אחרת, אבל שיהיה שוויון בהכל, אתה יודע, בפרקליטות, ציירת מטכל, 8200, בכל מקום, לא, לא...
נכון.
אל תבחלו בשום דבר בדרך.
אגב, זה שאני אצטר מודים, אמרתי לדוגמה, אפרופו 8200, כן, שיהיו... חברים, גם מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית.
או, אולי רחוק להם להגיע לרמת השרון.
אנחנו מחכים ליום שאתה חוזר לשולחן הממשלה.
חבר הכנסת אלי כהן, תודה רבה לך, בוקר טוב.
חנוכה שמח.
בוקר טוב, חג שמח.
חג שמח, פרסומות ומיד שווים.
מיד לשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקלה פרידמן. כתום, כתום. כתום זה לא רק צבע, זה גם הפח למחזור אריזות. לקראת יום המחזור, צוות כל חי מגיע למחזר איתכם ולחלק לכם סופגניות. בואו לפגוש אותנו היום בשתיים, בנתיבות, ברחבה ליד היפר כהן רימון. הגיעו עם אריזות למחזור וקבלו סלי מחזור וסופגניות. זמן אוויר, כל יום בין שתיים לארבע. חנוכה שמח, כאן בכל חי. ברוכים הבאים למצפה יהודה, העיר החרדית במבואות ירושלים. בימים אלה מקדם משרד הבינוי והשיכון את תכנון מרחב מצפה יהודה. הבטיחו את עתידכם במקום והצטרפו למאות שרכשו קרקע במיזם הפרטי המקודם בהובלת השר לשעבר אורי אריאל. הצטרפו כעת כשעדיין הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן המחיר עדיין אטרקטיבי. לפרטים התקשרו עכשיו, כוכבית 2567.
נופש משפחתי ועוד המון פרסים יקרי ערך בשעשון טריוויה מרתק לחנוכה של מגזין במה. להשתתפות 033-109-109.
חסר כסף לחופשה? הילדים מתחתנים ברוך השם. גולדפרגלד, קונים את הזהב, תכשיטי הכסף וכלי הכסף שלכם במזומן ומגיעים עד אליכם. גולדפרגלד, קונה הזהב המוביל בציבור החרדי. כוכבית 90-26, כוכבית 90-26.
נשים יקרות, אתן איתי? כאן צילית יעקובסון, יושבת ראש עמותת בת מלך. אני נרגשת לספר לכן על מיזם נשים חדש בשם איתך. אני מחפשת שגרירות מתנדבות בקהילה שאפשר לסמוך עליהן. השגרירות יפעלו למען נשים המתמודדות עם מצוקה במשפחה. מרגישה שאפשר לסמוך עלייך? צרי איתי קשר, באתר בת מלך או בטלפון 02-633-8928. בואי, גם אני איתך.
לא להאמין כמה הן יכולות לספוג. סנה סושי עם אגבות הפלא. סופגות יותר, חזקות יותר, אבות יותר ומצוינות לחנוכה. סנה סושי עם אגבות הנייר המוכרות והאהובות עכשיו בגליל כפול. לחיסכון גדול בנפח היחסון. סנה סושי עם אגבות הפלא בגליל כפול. עשויות נייר מגבת איכותי, נוחות וחסכוניות בנסיעה וביחסון. אבות, חזקות וסופגות מעולה גם בחנוכה.
אז מה בשבילי? ספרייט עם הזץ הלימוני מרים לי את היום מרענן אותי פתאום זה האפקט של הלימון שנותן לנו למון אז מה בשבילי? ספרייט עם הזץ הלימוני עושה את המצב, מתאים לי למקצב ספרייט בקס שלי עם הזץ הלימוני אז מה בשבילי? ספרייט עם הזץ הלימוני
נו? יש איזה תוכנית לוויקנד?
כן, בגדול, תכננתי להפוך למיליונר ביום חמישי.
וואלה, יפה!
ואם לא, אז במוצש. לוטו וויקנד. בסוף השבוע הקרוב יש לכם שתי הזדמנויות למזל. גם בחמישי וגם במוצאי שבת. לוטו, אין עוד פרס כזה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
מסע משפחות בני התורה למרוקו של כל חי. 6 ימים החל מיוד בית שבט. אתם חייבים להיות שם. חייגו עכשיו 02-642-8888 קזבלנקה טורליינס 02-642-8888.
ובמקום הראשון, מאוחדת. מאוחדת גאה לבשר על זכייתה במקום הראשון בתחרות מצוינות בשירות וחוויית לקוח לשנת 2021. אל תישארו מאחור, הצטרפו עוד היום. כוכבית 3833. מאוחדת, משנים את עולם הבריאות בישראל.
לרגל היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות החל השבוע. הביטוח הלאומי ומשרד התרבות והספורט מזמינים את כל מי שמחזיק בידו תעודת נכה לבקר ביום שישי הקרוב, 3 בדצמבר, בעשרות אתרים ברחבי הארץ. הכניסה חינם בהצגת התעודה. לרשימת האתרים המשתתפים באירוע, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי. חג חנוכה שמח.
ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
חזרנו אליכם.
שבנו, כן. טוב, מקודם, לפני שעלה אלי כהן, היית באמצע להזכיר לנו את הלינץ' ברמלה, שכמעט קרה חס ושלום, בנס.
אם אנחנו חוזרים לזה, אז אני שואל אותך שאלה. אי פעם קרה לך...
לא, בדיוק הגיע לנו אלי כהן.
נכון, אי פעם קרה לך שנכנסת בטעות, לאיזה עיר ערבית עוינת?
בטעות לא.
בטעות לא. בכוונה, אולי, אם היית נוסע, אני מניח שהיית מגיע. למה אנחנו במדינה מתוקנת, יש שלטים בדרכים, כולם רואים את זה, אי אפשר להתבלבל בינינו, אי אפשר, עזוב את החרטוטים למשטרה על מה עשיתם שם, אי אפשר להתבלבל. אדוני, מה אתה מחפש ברמלה? אתה יודע באיזה אסון לא, היה יכול להיות פה? זה יכול לגרור, זה מצית מלחמה דבר
בשנייה,
כזה.
בשנייה, בשנייה.
מלחמה, כן, לא תגיד, כזה... הלך רק על שתיהם שבו כל יהודי זה חשוב. אבל מה פתאום אנשים נוסעים לשם, תגיד לי. אני חושב
שהם בדרך לקבר מתתיהו.
אותם צריך עכשיו לשים במעצר איזה שבוע, ואני חושב שמקרים כאלה לא ישנו. כן, כן, אותם דווקא.
תראה, אני...
לא הגיוני.
אני רואה פה שני דברים טובים. לא יודע למה אתם מסתכלים על הדברים הרעים. קודם כל, העובדה ששני ישראלים יצאו מרמלה זה יפה מאוד. באמת, אני רציני עכשיו. מה?
אוקיי.
מה אתה מסתכל כאילו נפלתי מהירח?
האמת, אתה צודק, הם נכנסו לגוב הריות.
כן, נכנסו, נכון.
אוקיי, אז אתה מסכים איתי בדיעבד, אתה מסכים איתי.
לא עכשיו שאני מפרגן עכשיו לרוצחים שם, כן?
כן, כן, כן.
אבל אני אומר, יש פה מנגנוני ביטחון שעובדים.
זה כמו שתיכנס בספארי, לגן חיות.
כן, לגוב הריות שם, מה?
אוקיי.
עכשיו, יכול להיות שמבחינה מוסרית, כאילו, הם לא אמורים להרוג אנשים, כן, אנשים ברמלה.
אבל מבחינתם שהם ניצלו, אני מסכים איתך, זה ודאי נס.
עכשיו, זה שנכנסו ישראלים לשם, אני לא יודע איך זה עובד, למה אין מחסומים או דברים כאלה, מה פתאום בן אדם יכול פתאום לזלוג לרמלה, ואני חושב שהם לא התבלבלו סתם.
נכון, גם לא אמור להיות גבול, אני לא בדיוק מבין, אתה רואה, אני אף פעם לא מסתובב במקומות האלה, אז אני לא יודע, מה, אין גבול בינינו לבין הפלסטינים?
לא, יש גבול, יש גם מחסומים, אבל בעיקרון אתה יכול לזלוג, אבל לא בטעות.
אז זאת אומרת שזה לא, בטעות, זה הכל, אז מה זה עכשיו החרטוטים לידי? בטעות נכנסנו, רצינו ללכת לקבר של מי?
מתתיהו.
של מתתיהו, הגענו לרמלה.
ליד קריית ספר, שם ליד חשמונאים.
בוא, זה לא רציני, זה לא רציני. זה לא רציני וזה יטריף מדינה שלמה. מה זאת אומרת זה לא רציני? בוא, יש לזה מחיר לדברים האלה.
אני לא יודע מה להגיד לך, אבל בן אדם שנכנס בטעות לרמלה, יצא משם בחיים, השבת עושה קידוש גדול. טוב, בוקר טוב לעורך הדין, משה גלעד.
שלום, בוקר טוב לכם ולמאזינים.
שופט בדימוס בבית המשפט המחוזי בחיפה. איתך אנחנו רוצים לעסוק בסוגיה של משפט נתניהו, תיק 4000, העדויות של ניר חפץ.
והשאלה הראשונה שאני רוצה להפנות עליך ברשותך, דווקא בכובעך כשופט בדימוס, האם כשאתה רואה בתחילת דיון של משפט, עד שכל העדות שלו, כמו שאנחנו רואים, כמו שראינו אתמול, הגיעה אחרי איומים, אני לא יודע אם הם קבילים במדינות עולם שלישי. האם לא היית עוצר את המשפט באמצע?
לא, זו השאלה, בוא נחדד אותה. מה קו האדום בעצם שאומר האם החקירה היא חוקית או לא?
קודם כל, בוודאי שלא בתחילת המשפט. עכשיו, כמובן שיש מקרים קיצוניים, אם למשל כבר בתחילת המשפט נאמר לי על ידי שני הצדדים שהאיש עונה על סד בשוטים ובעקרבים, זה סיפור אחד. זה לא המצב. לשופט אין סמכות בעיקרון להגיד אני עוצר את המשפט, אני סוגר אותו, בטח שלא בהתחלה. שופט מאמין את
עצמו. הוא יכול לפסול עדות.
כן, לא בהתחלה, הוא צריך לשמוע אותה. הוא צריך לשמוע את טענות הצדדים. הוא לא יכול מיד על ההתחלה. על ההתחלה אתה לא יודע כלום, והשופט מאמן את עצמו לא להכריע שום דבר עד שכל הראיות לא הובאו בפניו. זה לא הוגן. לעתים האות האחרונה של המילה האחרונה היא זו שקובע. כמובן שזה משרה אי נוחות אם אתה, ככל שאתה שומע את הדברים האלה, אבל בטח לא בהתחלה.
אבל דווקא שאתה שומע את אמת,
שנייה, בפרט ינקלה שהפרקטיקה, זה ברור שאנשים לא מתייצבים עכשיו בלהב 433 ואומרים, בואו נזמר ברצון לזה, ברור שצריך תרגילי חקירה לשמוע. השאלה, איפה נגמר, אתה יודע, איפה הגבול עובר?
איפה נגמר הלחץ הפיזי הבטון, כמו שאומרים.
כן, ופתאום הוא עובר לאיזה משהו, והאם, כמו שאתה אומר, כשאתה מסתכל על זה כשופט, אתה אומר, אוקיי, בוא נשמע את כל העדות שלו, בוא נסיים גם את החקירה הראשית, גם את הנגדית, נסכם את זה, ואז נוכל לקבוע בכלל, אם בכלל, כן?
האם... אני אתן לך דוגמה. כן. נניח כבר בהתחלה מתייצבת הפרקליטות ואומרת לבית המשפט, אדוני השופט, העד המרכזי שלנו, הרבצנו לו, היכנו אותו, עשינו לו עינויים מטורפים שאנחנו מתביישים בהם. בכל זאת אנחנו נשמיע אותו, ובכל זאת נמשיך במשפט. שואלים אותם למה? מכיוון שיש גם וידאו מתוך זמן העבירה, מקום העבירה, שרואים את הנאשם מבצע את העבירה. אז זה לחוד וזה לחוד. זאת אומרת, יש גם תפקיד לשופט לגילוי האמת. יש תפקיד לשופט להכריע את הדין, לשלוח אשמים, להעניש אשמים ולזכות מי שלא אשמים. אז זה דוגמה קיצונית לסיבה מדוע אתה
אומר. במילים אחרות, אם אני מבין טוב, ברשותך, אני מייצג פה את קהל המאזינים. אם אני מבין טוב, למרות כל מה שאנחנו שומעים, שהוא טוען שהכניסו אותו לכלוב של קופים, תנאי מעצר בלתי הגיוניים, מנעו ממנו אוכל, השתמשו במשפחה שלו כאמצעי לחץ, דבר פסול, למרות זאת שופט יכול להגיד, אוקיי, עדיין אני יכול לקבל את העדות שלו?
התשובה היא כן. אני יכול לבדוק אותה בזהירות, אני יכול לראות את התוספות. אולי כאן אני אסביר לציבור שלדעתי חי בבורות רבה, בכלל לגבי השאלה של עד מדינה, שנבין על מה אנחנו מדברים, אוקיי?
כן.
נשתדל בשני משפטים. המושג של עד מדינה קיים עוד במשפט האנגלי הישן. קראו לו עד מלך וכדומה. כבר אז רשויות העקיפה הבינו שלעיתים אין ברירה, צריך ללחוץ יד במרכאות לשטן, כי עד מדינה הוא שותף לעבירה, אולי הוא לא מי שלחץ על ההדק, אבל הוא היה שם תכנן, כדי להרשיע את מי שאשם, ואחד יוצא, זה מחיר שמשלמים. ולכן, מכיוון שעד מדינה בסופו של דבר הוא שותף לעבירה, שקיבל תמורה, תמורה, שים לב, זה לא שותף רגיל, תמורה לעדותו בכסף, בעיקר בניקוי ושחרורו.
בסגירת כנראה פרשיות אפלות מאוד, מה זאת אומרת? לא סתם לי עד מדינה ברמות האלה.
לא הבנתי.
אני אומר, עד מדינה לא נהיה...
לא, ברור אבל שעד מדינה הוא שותף לאיזשהו פשע.
יכול להיות פשעים אחרים לגמרי, שאומרים לו בוא נחסל לך אחד.
לא, לא, לא. הוא שותף לעבירה הנידונה. לא לעבירות אחרות, לא. הוא שותף עם הנאשם לעבירה, לאט לאט העלו את שותפותו. בעבר אמרו, צריך להיות שותף זניח. היום לעתים עושים עד מדינה את מי שהשתתף ברצח. אולי הוא לא לוחץ על ההדק. אבל היו דברים כאלה. והמדינה יש לה מדיניות כדי להניש את השני, עושים עד מדינה. והעד מדינה הזה מראש ידוע שהוא נגוע. א', הוא שותף לעבירה. שותף לעבירה תמיד חשוד שינסה להפיל על שותפו כדי להציל את התחת שלו. סליחה על הביטוי. דבר שני, כאן הוא קיבל תמורה. הוא קיבל עידוד כדי להציל את עצמו. ולכן מה שאמרו, עד מדינה, אנחנו נזהרים מאוד בעדותו, וכדי להרשיע על פיו, מחפשים סיוע. אלא מה, יש פה נקודה. בשוחד החוק קבע שלא צריך סיוע. כמובן בעבירות הפרת אמונים. בסופו של דבר, גם אם לא צריך סיוע לשוחד, בסוג כזה של עד, בית המשפט יחפש שוחד, יחפש סיוע, טוב, מצוין, דברים שתומכים. עכשיו, הסיפור של חפץ. מתייצב חפץ שהוא נראה אדם אינטליגנטי, חכם, ואומר, תראו, עינו אותי בכבלים, בשוטים ובעקרבים, אני בכלל, נכון שעינו אותי, כשפתחתי את הפה, אחרי שיקולים סכלתניים, שאני יודע שפילבר לא יקפוץ לרכבת לפניי, אחרי שיקולים שאני רוצה להציל את משפחתי, כל אחד בשיקולים שלו, כשפתחתי את הפה, דיברתי אמת. לא רק שדיברתי אמת, כי אני יודע שאני חשוד על זה. הנה הוכחות שלי, הקלטות שלי, כזה, תעשו מה שאתם רוצים.
וזאת,
חפץ עשה הסכם עד מדינה לאחר שחרורו, זאת אומרת שהעינויים היו כמובן זכורים לו, אבל הוא ידע טוב מאוד שלא יעצרו אותו שוב, והוא החליט להיות עד מדינה. האם זה בטוח הרשעה? בוודאי שלא. השופטים יזהרו מאוד עם עד מהסוג הזה.
כן. תגיד, האם יש איזשהו מצב שבכלל כל הסיפורים של ניר חפץ, הרי בסוף הוא לא בן אדם מפגר, אתה יודע, הוא היה יוצא קשורת של ראש הממשלה וזה, הוא מכיר, זה בכלל נועד לבוא ולתת נופך אמין יותר לעדות שלו נגד נתניהו?
לא הבנתי, כאילו הוא עשה את עצמו ואת כל ה...
לא, הוא אומר, תשמע, מצד אחד הוא בא, ועכשיו כל האנשי נתניהו נקרא להם, כן? דוברי נתניהו אומרים, הנה, תראו, עובר עינויים, ככה הוא מספר אפילו, כי בחקירה נגדית הוא הרי חייב לספר את כל מה ששואלים אותו.
הכל דבר הוא חייב לספר אמת.
יפה, ואז בסוף הוא יתן, תמיד אומר, הנה, אני עכשיו כאילו מספר שהפרקליטות הם הרשעים.
אתם רואים, עשיתי
את זה בעל כורחי. כן, אבל בסוף הוא נ
הוא לא מדבר, היה פה שוחד, הוא אומר, זה מה שאני עשיתי.
הוא עדיין לא נשאל, כרגע הוא נשאל בחקירה הנגדית.
לא, זה לא משנה אם הוא יישאל והוא לא יישאל, הוא לא קובע אם זה שוחד או הפרת אמונים, לא. הוא אומר, אלה העובדות.
כן.
האם אני שמח על העובדות האלה שהוא מספר? אני כמו כל אזרח, שונא את זה, חושב שלא צריך היה לעשות את זה, צריך לטפל בזה מן השורש, לא יעלה על הדעת שחוקרים מתעמרים ומתעללים, לא רק בניר חפץ, אלא במבחן בוזגלו. וצריכים לטפל
אבל
בזה.
איך, אבל ברשותך, למרות כובעך כשופט, איך יכול להיות שיש סמכות לשופט לקבל עדות, עדיין, אני שואל על הסמכות של השופט, לקבל עדות של אדם, שגם הפרקליטות והתובע לא מסתירים את העינויים והם לא מכחישים את העינויים שהוא עבר בשביל העדות הזאת.
אבל
לא איך, ולא רק זה, והם עברו ככה על החוק. הרי אסור להשתמש, עד כמה שאני יודע, אולי אני טועה, אסור להשתמש במשפחה כאמצעי לחץ.
אבל הוא אומר לך, לא מפסיקים פרטים. עכשיו את המשפט. נו, הוא אמר
לא,
את זה.
אבל לא, okay. הוא אומר, הוא טען פה, אם הבנתי נכון, שלשופט עדיין יש אופציה לקבל את העדות למרות הכל.
בוודאי, אני חוזר ועונה את אותה התשובה. זכור את הדוגמה שנתתי, הוא טוען שהוכה, הורבץ, זה הכל, אבל יש וידאו שמצלם את העבריין בזמן העבירה. דוגמה, פה אולי יש הקלטות שמוכיחות את זה, אינני יודע. השופט פוסק קודם כל במה שלפניו. לפניו נאשם בשם נתניהו, אלוביץ' וכדומה. אם יש ראיות, אולי אחרות, אולי מתוך הראיות האלה. עכשיו פה אתה מכניס אותי לעוד חצי שעה של דיון בשאלת מה שנקרא פירות העץ המורעל. ישנה מדינות שאתה צודק, העינויים מהסוג הזה הם מביאים אוטומטית לפסילה. או אוטומטית לאי קבלת העדות.
לא במקרה דנה.
פה בארץ מותר להשתמש במשפחה כמנוף לחץ? פה בארץ זה חוקי להשתמש במשפחה כמנוף לחץ?
בשום פני ואופן. המעשים שעשו לו, אם הם נכונים, בלתי חוקיים.
מה זאת אומרת, רואים אותם בווידאו, רואים אותם בסרטונים שמוצגים בבית המשפט.
אדוני, השאלה היא לא זאת. השאלה היא, האם המעשים הללו, בלתי חוקיים ואכזריים ככל שיהיו, הביאו את העד לאמירת אי אמת. אם יש ראיות נוספות שמחזקות את זה כמו הקלטות, אומר השופט, אני מצטער, מי שעשה מעשים כאלה עושה טעות ועבירה על החוק, אבל האמת מונחת בפניי ואני שופט בתיק של אלה. זה לא נעים, זה נשמע רע, אבל זה המצב, כי השופט איננו יכול לפסול משפטים כאוות נפשו. הכל עניין של מידה בסוף, כן?
עורך דין משה גילן, שופט בדימוס בית המשפט המחוזי בחיפה, תודה רבה לך. החכמת אותנו.
כן.
תודה רבה לכם, ושלום לכם ולמאזינים.
חג שמח, בוקר טוב. פרסומות מיד שווים.
מיד לשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
טובים השניים. מבריקים? חדים? יודעים להיחלץ באלגנטיות מכל מצב? בואו לגלות אם יש לכם את זה. האזינו לתוכנית טובים השניים, השתתפו במשחק חנוכה ותוכלו לזכות בשובר מתנה ברשת ספרי אור החיים. מתנת ספרייט עם הזץ הלימוני. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. כל יום בארבע כאן בכל חי.
ברוכים הבאים למצפה יהודה, העיר החרדית במבואות ירושלים. בימים אלה מקדם משרד הבינוי והשיכון את תכנון מרחב מצפה יהודה. הבטיחו את עתידכם במקום והצטרפו למאות שרכשו קרקע במיזם הפרטי המקודם בהובלת השר לשעבר אורי אריאל. הצטרפו כעת כשעדיין הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן המחיר עדיין אטרקטיבי. לפרטים התקשרו עכשיו, כוכבית 2567.
חולמת על לידה במרכז רפואי חרדי ולא מוכנה להתפשר על תנאים מפנקים? עכשיו בלניאדו, 12 חדרי לידה חדשים, מפנקים ומפוארים, ושיהיה בשעה טובה. לניאדו, לידה בדרך שלך. לקבלת פרטים התקשרי 09-860-9500, 09-860-9500.
לכל מקום שתרצו להגיע, אגד איתכם. עם צי של יותר מ-3,500 אוטובוסים חדשניים, תחבורה חכמה, שירות מתקדם ומערך טכנולוגי, פעילות תחבורה ציבורית באירופה, ובעתיד גם הפעלת הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן. אגד, מובילים את התחבורה קדימה.
יש ילדים שעבורם ארוחה בחנוכה זה נס. חסדי נעמי מספקים מוצרי מזון לאלפי משפחות, כדי שיחגגו בכבוד. כשאתם מעניקים דמי חנוכה לילדיכם, סמכו גם ילד שאין לו מזון בסיסי. עזרו לנו להגיע לאלפי ילדים נוספים ולשמח אותם. לתרומות עבור מבצע חנוכה סביה, התקשרו עכשיו לחסדי נעמי. 036-77-77-77.
הסופגניה יצאה מושלמת? ברור שזה נאמן. נס חנוכה באתר ובסניפי רשת כלי הבית נאמן. 8 ימים של מבצעים מתחלפים ושווים במיוחד. ברור שזה נאמן.
בוקר טוב ילדי כיתה ו', אני מקריא את השמות. אלון, נמצא. יוגב, נמצא. אושר, אושר.
אושר לא הגיע כי אין לו הסעה. כל כך חבל. מאזינים יקרים, לאלפי ילדים אין עדיין הסעה שתיקח אותם ללמוד תורה והם לא מגיעים ללמוד בחינוך תורני. בידכם הדבר, אמצו ילד בקרן ההסעות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
אזרחים ותיקים, עם יכולות כמו שלכם בעבודה ויכולות כמו שלנו בהשמה, זה יכול לעבוד. ותיקים בעבודה, תוכנית ההשמה לבני 60 ומעלה של המשרד לשוויון חברתי. יחד נתאים לכם כלים והכשרות, נאתר משרות מעניינות, נפנה למעסיקים מתאימים ונחפש את מסלול התעסוקה החדש שלכם. חפשו ותיקים בעבודה או חייגו כוכבית 8840. כי כשהיכולות שלכם פוגשות את המומחים שלנו, זה יכול לעבוד. ותיקים בעבודה.
אוי, כמה עוד אפשר להמתין, לצפות, לקוות, להתאכזב. משידוך שלמרבה הכאב ממאן להגיע. ליל זאת חנוכה, בחצות לילה, סקולה טרינה של תורה, למורכבי זיווג ומצפי ישועה, תפילת החשאין, תפילה נוראה בציונו של בעל הפלאות, הסנדלר הקדוש. המונים נושו בסייעתא דשמיא בסגולה זו. חייגו עכשיו, כוכבית 5379, כוכבית 5379.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים.
036-777-777 036-777-777. תזכו למצוות.
שלום, זה שוב אני, דדי. החתול מהפח הכתום. רציתי להזכיר לכם שאריזות פלסטיק, אריזות חלב וגם קופסות שימורים זורקים לפח הכתום. תודה באמת.
אריזות זורקים לפח הכתום. תמיר.
הצטרפו עכשיו להגרלת החלומות על דירת פאר בירושלים בשווי מיליון דולר. ועכשיו מבצע חנוכה, 8% הנחה וגם 1+1 על כל כרטיס. קרן עם ישראל חי, שנה רביעית של הגרלה חלומית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקה לפרידמן.
שבנו, ואנחנו אומרים בוקר טוב לצבי טסלר.
בוקר טוב, חנוכה שמח.
בוקר טוב צבי.
יאנקה למודאג מהגל הרביעי חמישי.
הגל החמישי, מה אתה אומר, הגל החמישי התחיל או לא התחיל?
תראה, מספרית בארץ, אנחנו לא נמצאים במספרים של גל. אנחנו סביב 500 מאומתים, זה לא גדל, זה אמנם לא ירד, אבל זה לא גדל, ובשבועיים האחרונים המקדם ההדבקה מתייצב איפשהו סביב אחד, שזה לא מצב אופטימלי.
אז לא הבנתי, אז מה הלחץ? סגירת נתב"ג, בלגן, אז מה הלחץ?
מה רוצים מגילת בנט שטסה לחול החופשה?
כן, מה קרה אם אתה אומר שהכל תקין? טוב שאלינו אותו, נס חנוכה עושה לנו.
בוא נעשה רגע סדר. אנחנו לא יודעים עדיין לגבי אותו וריאנט הדרום אפריקני החדש, האומיקרון, אנחנו לא יודעים עד כמה הוא מדבק יותר, עד כמה הוא קטלני יותר, עד כמה הוא פוגע במחוסנים או לא במחוסנים, אין לנו מספיק מידע, אנחנו נדע ממש בעוד קצת יותר משבוע, כשהגיעו תוצאות של בדיקות המעבדה. בינתיים, אנחנו די הולכים באפלה, ולכן לא רק ישראל, אלא בכל העולם, והרבה מדינות בעולם עושים צעדים כדי לקחת מקדמי בטיחות, כדי לא למצוא את עצמנו במצב שבו אין שליטה על נגיף שמשתולל בצורה מאוד מאוד דרמטית. גם צריך להוסיף לזה שאנחנו רואים בדרום אפריקה, במקום ששם התפרצה אותו גל שהתפרט עכשיו, אנחנו רואים מספרים מאוד גדולים שגדלים פי כמה וכמה תוך כמה ימים, וזה עלול לבשר לא טוב. מצד שני, אנחנו רואים בארץ שבסך הכל המספרים יציבים. האם הייתה צריכה לנסוע לחול או לא? זו שאלה מצוינת.
כן, זו שאלה אחרת, תגיד לי.
לא, אני אני שואל אותך, לא, אין בעיה, לשתו של ראש הממשלה, בוא נגיד, זה כבר פוליטי, הייתה אמורה לנסוע, לא הייתה אמורה לנסוע. אני שואל טכנית, אם אנחנו, כמו שאתה מתאר, שאנחנו ממש בהתחלה של ההתחלה, למה באמת לעצור פה את כל המדינה עכשיו?
לא, א', אם לעצור זה בהתחלה, אתה לא יכול לעצור כשזה מתפשט ומאבד שליטה, ולכן דווקא הגיון לעצור הוא בהתחלה. אבל השאלה היא שאלה טובה, כי השאלה היא בסופו של דבר, אם אנחנו נמצאים, אם אנחנו אומרים, אומרת מול ראש הממשלה, כשהוא בתגובה לביקורת המאוד החריפה שנשמעה, שאנחנו לא נמצאים באותו מצב שהיינו לפני כמה ימים כשהוא הודיע שלא כדאי לנסוע לחו"ל.
אז היום מותר. אז היום מותר, זה מה שהוא אומר במילים אחרות.
לא, אין בעיה. תגיד, בוא לציבור, תסביר על איזה נתונים אתה מתבסס. מה בעצם הנתונים?
מה ההבדל בין לפני יומיים שלושה לעכשיו?
אף אחד בעולם לא יודע. זאת אומרת, בקהילה המדעית לא יודעים להגיד על איזשהו שינוי. אם יש, אם קרה שינוי בימים האחרונים, בוא תגיד את זה לציבור.
טוב, תגיד לי עכשיו, תגיד, אנחנו רבים להספיק. מה קורה עם החיסונים? יהיה חובת התחסנות על חיסון רביעי? זה הולך לצאת בחוק?
את חובת חיסונים ממש כמו שיש מדינות שעושות, אני לא רואה קורה את זה כרגע, גם לא מנסים לקדם את זה ברמה הזאת, אבל כן, יכול להיות שמי שיבחר שלא להתחתן נמצא את עצמו עם יותר הגבלות. למשל, כשהוא רוצה לחזור מחול או רוצה לטוס לחול, הוא צריך להיות בגבלות יותר חריפות אפילו מה שיש היום, ובין היתר במגזר הציבורי, כמו שראינו בארצות הברית, אומרים לך, אתה רוצה, אתה עובד פרטי, תעשה מה שאתה רוצה, אבל אם אתה עובד במגזר הציבורי, במשרדי ממשלה, בתור מורה, עובד במגזר הציבורי, אתה תהיה חייב להיות מחוסן, אתה לא נוכל לעבוד.
מה עם חיסון הילדים?
חיסון הילדים קורים, ממש בימים אלה, הם מתחסנים, הם בשיעור...
יש הענות באחוזים גבוהה?
לחיסוני מבוגרים יש בעיה בהענות, אתה מדבר איתי, חיסון שלישי כמה לא עשו עדיין?
לא, אבל אולי...
מאלה שעשו חיסון שלי, למה? חיסון שלישי לא עשו איזה חצי?
אנחנו מדברים על כ-600,000 שלא עשו, נכון, המספרים עדיין גבוהים. מדובר על בערך 60,000 ילדים שעשו חיסון, ילדים מגילאי 5 עד 12 שעשו את החיסון הראשון, עכשיו מתחילים כמו לעשות את ה...
יש לך חלוקה בין הציבור החרדי, כן? יש לך חלוקה, ציבור חרדי, לא?
בציבור החרדי, לפחות בימים, אנחנו סך הכל, חרתי לשבוע נמצאים בתוך הסיטואציה הזאת של החיסונים האלה, המספרים הסכומים נמוכים, יש רצון לעלות. היום למשל בערב יפתח במודיעין אלית מרכז לכל קופות החולים לבוא להתחסן בחוב נזר בעיר, פשוט להגיע להתחסן לפי, בלי רישום, בלי כלום, כי כן חשוב לאפשר לציבור החרדי להתחסן.
כן, אני בינתיים אומר לך את האמת, מאנשים, אני מכיר קצת עוד 2.5 אנשים, אני לא רואה שהם רצים לחסן את הילדים שלהם.
גם בבני ברק יפתח היום מרכז חיסונים במסורות.
אתה הולך?
הילדים, לא יודע, נשאל אותם.
אני חייב להגיד, אני חיסנתי את הילדים שלי, ואני בטוח שכל מי ששומע לגדולי ישראל.
נכון, אם לא, אם לא, במקרה הגרוע יכול לקבל קמיה מאיתי גדסי.
צבי דסר כתבנו, תודה רבה לך, בוקר טוב.
תודה רבה, חנוכה שמח.
שיהיה בשורות טובות, שבוע הבא תבוא ותעדכן אותנו בדברים יותר טובים, כן?
מסמכים.
כן, ונשמע בשבוע הבא שחיסנת את הילדים איתי.
בעזרת השם,
ידבר. אמרתי לך, דמוקרטיה, אני שואל לך מה שהם רוצים.
הוא הולך לשאול אותם אם הם רוצים.
אנחנו מסיימים, עורך אותנו על גדלו וזכנן שידור מוטי קופר, תודה לראש מחלקת האקטואליה אסתי פלד, נהיה כאן בשעה הבאה.
תודה לך איתי.
תודה ינקלה.
שלום וק של הפקות וכל חי מזמינים אתכם לקומזינג חנוכה בבנייני האומה עם שמילי הונגר ובהשתתפות אומנים אורחים שלומי גרטנר, הרשי רוטנברג, פיני איינהורן וילד הפלא בנצי קלצקין בליווי תזמורת המנגנים בניצוחו של מוישי רוט ומקלת מלכוס בניצוחו של פנחס ביכלר מוצאי שבת נר שביעי של חנוכה בבנייני האומה בירושלים כרטיסים באתרים טיק צ'אק וגלת טיקט או בטלפון
079-515-6565 איילון, חיוך לבן ונוצץ, שיניים של מיליון דולר, השתלות שיניים, ציפוי למינט וכתרי זרקוניה, והכל בסריקה דיגיטלית בטכנולוגיה מתקדמת. מרפאת איילון, מתחשבים בבני תורה, לפרטים כוכבית 5539, כוכבית 5539, כי השתלות שיניים עושים באיילון. איילון, חיוך לבן ונוצץ, שיניים של מיליון דולר, השתלות שיניים, ציפוי למינט וכתרי זרקוניה, והכל בסריקה דיגיטלית בטכנולוגיה מתקדמת. מרפאת איילון, מתחשבים בבני תורה, לפרטים כוכבית 5539, כוכבית 5539, כי השתלות שיניים עושים באיילון.
ברוכים הבאים למצפה יהודה, העיר החרדית במבואות ירושלים. בימים אלה מקדם משרד הבינוי והשיכון את תכנון מרחב מצפה יהודה. הבטיחו את עתידכם במקום והצטרפו למאות שרכשו קרקע במיזם הפרטי המקודם בהובלת השר לשעבר אורי אריאל. הצטרפו כעת כשעדיין הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן המחיר עדיין אטרקטיבי. לפרטים התקשרו עכשיו, כוכבי 2567.
נו? יש איזה תוכנית לוויקנד?
כן, בגדול, תכננתי להפוך למיליונר ביום חמישי.
וואלה, יפה!
ואם לא, אז במוצש. לוטו וויקנד, בסוף השבוע.